שלום וברכה, מסכת קידושין דף למד ח', אנחנו מתחילים את דף למד ז' עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. שואלת הגמרא, ביש למלמן דאמר, נוח לי להבין לשיטת מי שאומר שזה רבי אליעזר ורבי עקיבא, שבמקום שכתבה התורה את המילה מושב, כל מקום שאתם יושבים משמע. ועל פי זה היינו דכתיב, כאשר נכנסו ישראל לארץ ישראל, ויוכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. שרק ממחורת הפסח אכול מתבואת הארץ, אבל מעיקרה, לפני כן לא אכול מתבואת הארץ. מפני שרבי אליעזר ורבי עקיבא סוברים שאיסור חדש נהג מיד בכניסת ישראל לארץ. על מה? זאת אומרת שמהפסוק ניתן לדייק, הפכנו דף הקרוב עומר והדר אכול, שהם לא יכלו לאכול מהתבואה החדשה של ארץ ישראל לפני שהם הקריבו את העומר. ולכן קודם הם הקריבו את העומר ואחר כך הם יכלו לאכול מהתבואה החדשה. אלא למאן דאמר, שזה רבי ישמעאל מהברייתא הראשונה בעמוד הקודם, שמה שנאמר מושב לגבי איסור חדש, הכוונה שאיסור חדש נוהג רק לאחר ירושה וישיבה. לשיטתו קשה, מדוע הם חיכו עד יום ט"ז בניסן ממחורת הפסח, ניחו לאלתר? הרי הם היו יכולים לאכול באופן מיידי את התבואה החדשה, שהרי איסור חדש לא חל עד 14 שנה לאחר שנכנסו לארץ ישראל. מתרצת הגמרא שמבחינה טכנית לא הוו צריכי. הם לא היו צריכים לאכול מהתבואה החדשה מפני שנסתפקו מן המן שנשאר בכליהם. והדבר נלמד דכתיב מזה שכתוב נקרא בפנים, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. מסביר רש"י שמשמעות המילים אל ארץ נושבת הכוונה מעבר הירדן ואילך, שהיא חשובה מארץ סיחון ואוג, כפי שמצאנו שמשה היה מתאווה להיכנס לה וקרא לה ארץ טובה. ומשמעות המילים קצה ארץ כנען הכוונה בערבות מואב, ששם מת משה שהיא ארץ האמורי, ועל שפת הירדן שהוא קצה כניסת ארץ כנען. אז לכאורה יש סתירה בתוך הפסוק, שאי אפשר לומר שהם אכלו את המן עד בואם אל ארץ נושבת, דהיינו לאחר שהם עברו את הירדן, שכבר נאמר בסוף הפסוק שאת המן הם אכלו אל קצה ארץ כנען, שזה בערבות מואב. ומצד שני, ואי אפשר לומר שהם אכלו את המן אל קצה ארץ כנען, דהיינו בערבות מואב, שהרי כבר נאמר בתחילת הפסוק, שהם אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת, דהיינו, עד לאחר שהם עברו את הירדן. אלא, הכיצד ניתן להסביר את שני חלקי הפסוק, שבשבעה באדר מת משה ופסק המן מלרד, והיו מסתפקין מהמן שבגליהם עד 16 בניסן. שתחילת הפסוק, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת, מתייחס לתאריך ט"ז בניסן, שעד אז הם היו מסתפקים מהמן שבכליהם, וסוף הפסוק, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען, מתייחס לתאריך ז' באדר, שאז מת משה רבנו, שאומרת הגמרא בתענית שבזכותו ירד המן לישראל, וממילא כאשר הוא מת, פסק המן מלרד. ומביאה הגמרא תניא אידך, שנינו בתוספתא על הפסוק, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, וכי 40 שנה הם אכלו את המן, והלא 40 שנה חסר 30 יום הם אכלו את המן. שהרי הם נסתפקו מהעוגות שהוציאו ממצרים, כמו שכתוב, וייסעו מעילים, ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין עילים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני, ובהמשך התלוננו בני ישראל ואמרו בשבטנו על סיר הבשר, ובעקבות כך נאמר, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, מה שאומר שב-16 באייר המן התחיל לרד. ואם הם אכלו את המן עד 16 בניסן 40 שנה לאחר מכן, הרי שהם אכלו את המן 40 שנה חסר 30 יום. אלא אומרת התוספתא, בא הפסוק לומר לך שבעוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן. והרב פנחס הלוי איש הורוויץ, המכונה בעל ההפלאה, שהיה רבה של פרנקפורט דמיין ומתלמידי המגיד ממזריץ', שאחיו היה רב שמואל שמלקה הורוויץ ותלמידו המפורסם היה רבי משה סופר, החתם סופר, כותב בספר המקנה שחיבר על מסכת קידושין את החידוש הבא, שבסוף הפסוק כתוב והעומר עשירית אלפאו, בחידושנו לתורה כתבנו פירושו, ולפי מה שכתבו המפרשים בנס חנוכה, שהיה הנס בכל יום, שהיה דיו בחלק שמינית מן הראוי להדלקת אותו יום, אז על אותו אופן, כיוון שאכילת המן זה בדרך נס שהייתה פה ברכה וסביעה באכילה מועטת, אז כיוון שאמרו חז"ל, גבי ואכלת וסבעת, דאין אכילה פחות מכזית, ולפי מה שאמרו חז"ל, בעוגות שהוציאים ממצרים, שהם אכלו מהם 30 יום, והיה שם כמות של 60 סעודות. לפי זה, ב-40 יום שהם אכלו משאריות המן, היו 80 סעודות, אבל צריך להוסיף על כך את הסעודה הנוספת שקיימת בשבת, שעליה הם לא נצטבו, כאשר הם אכלו מהעוגות שהוציאו ממצרים, וממילא זה לא 80 סעודות, אלא 86 סעודות, ומכיוון שכזית זה חצי ביצה, יוצא ש-86 סעודות זה 43 ביצים, שזה בדיוק עשירית העיפה שהוא שיעור חלה. וזהו שאמר הפסוק, ובני ישראל אכלו, דהיינו שהיה בכל סעודה שיעור אכילה, מפני שעומר הוא כמות עשירית העיפה הוא. ואגב שהזכירה הגמרא את תאריך פטירתו של משה רבנו, לפי גרסת הערוך המובד במסורת הש"ס, תנו רבנן, שנו רבותינו את הברייתא הבאה, בשבעה באדר מת משה, ובשבעה באדר נולד. הוא מבאר את הברייתא, מניין שבשבעה באדר מת משה, שנאמר, וימות שם משה עבד השם, וכתיב, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. הוא מסביר רש"י שבמשך 30 יום עמדו בני ישראל בערבות מואב לבכי על משה. הוא כתיב לאחר מכן, ויהי אחרי מות משה עבד השם. הוא כתיב שהשם אומר ליהושע, משה עבדי מת, ועתה קום עבור את הירדן. הוא כתיב בעקבות כך שיהושע אומר, עברו בקרב המחנה וצבו את העם למור, הכינו לכם צדה, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם לרשתה. הרי שמי שנצטווה יהושע לאסיאן, הם הכינו להם צדה לדרך במשך 3 ימים. וביום השלישי הם עברו את הירדן, וכתיב, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. ועכשיו נעשה את החשבון למפרע. צמן, דהיינו, תחסיר מיוד בניסן 33 ימים למפרע, והם 10 ימים מחודש ניסן ועוד 23 ימים מחודש אדר, הלמדת שבשבעה באדר מת משה. מפני שחודש אדר הוא רק 29 ימים, שחודש אדר הוא חודש חסר. ונעבור שוב על הפסוקים מהסוף להתחלה. ידוע לנו התאריך של מעבר הירדן, שכתוב, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. והם התכוננו לחציית הירדן במשך 3 ימים, שהרי יהושע אמר, עברו בקרב המחנה וצבו את העם למור, הכינו לכם צידה, כי בעוד 3 ימים תעברו את הירדן. את הציווי על כך מקבל יהושע ביום האחרון ל-30 ימי הבכי על משה. ומכאן המסקנה, שתאריך ז' אדר הוא התאריך עליו נאמר, וימות שם משה עבד השם. וממשיכה התוספתא, ומניין שבשבעה באדר נולד משה, שנאמר, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ומקשה על כך הגמרא, שאין תלמוד לומר, לא ברור מה באה המילה היום ללמד. והגרסה בסוגיה המקבילה במצכת סוטה, דף י' ג' עמוד ב', שזה היה באמצע מסיבת היום הולדת של משה רבנו, והוא אמר להם, היום עלו ימי ושנותיי. וזה מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, והמקור לכך שנאמר, את מספר ימיך המלא. שהצדיקים זוכים לחיות את השנים שלהם בשלמות, אז אם משה רבנו נפטר בשבעה באדר, הוא כנראה גם נולד בשבעה באדר. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בנושא של משנתנו. תניא, שנינו בברייתא רבי שמעון בן יוחאי אומר, 3 מצוות שהן חדש ועורלה וכלאיים, ובהמשך הסוגיה משמע שמדובר על כלי הכרם, נצטוו ישראל בכניסתם לארץ ונוהגות בין בארץ בין בחוץ על הארץ, והוא הדין, והדבר ניתן להילמד בקל וחומר, שינהגו מצוות עורלה וכלאיים גם בחוץ על הארץ באופן הבא. ומה חדש שאין איסורו איסור עולם, אלא רק עד תאריך ט"ז בניסן, כמו שכתוב בפסוק עד עצם היום הזה, ואין איסורו איסור הנאה, כפי ששנינו במסכת מנחות, שאת החדש אדם קוצר לשחת ומאכיל לבהמתו. ויש היתר לאיסורו ביום ט"ז ניסן עצמו, במידה והעומר קריב, והרי איסור חדש נוהג בין בארץ בין בחוץ על הארץ, אז כלאיים שחמור מאיסור החדש בשלושת הפרמטרים הללו, שאיסורן איסור עולם, שמי שזרע גרעין חיטה וחרצן ענבים ביחד אסורים הגפנים לעולם, ואיסורן איסור הנאה. דכתיב לגבי כלי הכרם, פן תקדש המלאה, ותקדש זה לשון הקדש, כך שכלי הכרם אסורים בהנאה, ואין היתר לאיסורן. אז אם כך, אינו דין שינהגו כלאי הכרם בין בארץ בין בחוץ על הארץ? והוא הדין, וכך גם ניתן ללמוד בקל וחומר לאורלה ב2. מסביר רש"י שאף האורלה באה בקל וחומר זה בשתי הוכחות, אף על פי שאת ההוכחה השלישית אין בה, שהרי אין איסור האורלה איסור עולם, כי לאחר 3 שנים פירות העץ מותרים, ובכל זאת, היא יותר חמורה מהחדש בשני פרמטרים, שהרי היא אסורה בהנאה, וגם אין לו היתר בתוך ימי איסורו. ולכן, אורלה וכלי הכרם נלמדות בקל וחומר מחדש, שגם הם נוהגות בחוץ על הארץ. וממשיכה התוספתא, רבי אלעזר ברבי שמעון, דהיינו בנו של רשבי, חולק על אביו ואומר, הפכנו דף שכל מצווה שנצטוו ישראל קודם כניסתן לארץ וממילא זה מצווה שהיא חובת הגוף, הרי היא נוהגת בין בארץ בין בחוץ על הארץ, אבל מצוות שהם נצטוו לאחר כניסתן לארץ, מצווה כזו אינה נוהגת אלא בארץ, חוץ מן שתי המצוות הבאות, השמטת כספים בסוף שנת שמיטה ושילוח עבדים עבריים בשנת היובל, שאף על פי שמצוות הללו שנצטוו עליהם לאחר כניסתם לארץ, למרות זאת הם נוהגת בין בארץ בין בחוץ על הארץ. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא, מצוות השמטת כספים הרי חובת הגופי, אז בהכרח שנצטוו עליה עוד קודם שנכנסו לארץ. ולמה התכוון רבי אלעזר ברבי שמעון כשהוא אמר חוץ מן השמטת כספים? מתרצת הגמרא, לא נצריכה האמירה של רבי אלעזר ברבי שמעון לגבי שמיטת כספים אלא לכדי תניא, כדי ללמד אותנו את דברי רבי שהוזכרו בברייתא הבאה. דתניא, ששנינו בברייתא, רבי אומר על הפסוק, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. ומכפל הלשון, וזה דבר השמיטה, שמות, אמר רבי, שבשתי שמיטות הכתוב מדבר, ובא להקיש ביניהם, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, שבזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, ובזמן שאי אתה משמט קרקע, אי אתה משמט כספים. מה שאומר שכאשר עם ישראל היה במדבר ולאחר שהם גלו מארץ ישראל, שאז אין אפשרות לשמט את הקרקע, גם שמיטת כספים אינה נוהגת. וזה גם מה שהתכוון לומר רבי אלעזר ברבי שמעון, שהשמטת כספים, למרות שהיא חובת הגוף, היא לא נהגה במדבר, אלא רק לאחר כניסת בני ישראל לארץ ישראל. שואלת הגמרא ואימא, ואולי תאמר, שכך צריך ללמוד את ההיקש בין שתי השמיטות, שבמקום שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, ובמקום שאין אתה משמט קרקע אין אתה משמט כספים. כך שגם בזמן שיש שמיטת קרקעות בארץ ישראל, לא נוהגת שמיטת כספים בחוץ על הארץ. מתרצת הגמרא, תלמוד לומר, בסוף הפסוק נאמר, כי קרה שמיטה לשם, שהשמיטה נוהגת מכל מקום, כך שאת ההיקש בין שמיטת קרקעות לשמיטת כספים, לומדים באופן כזה שמגביל את זמן חלות השמיטה ולא את מקום חלות השמיטה. וממשיכה הגמרא ושואלת על דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, שילוח עבדים חובת הגופי. ומדוע הוא אמר בברייתא שהיא לא נהגה במדבר? מתרצת הגמרא, סלקא דעתא חמינא, כאילו לדבריו היה עולה על דעתך לומר, הועיל וכתיב, לגבי שחרור עבדים עבריים, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. אז ניתן היה לדייק בלשון הפסוק, וקראתם דרור בארץ, שבארץ אין אכן נוהג שחרור העבדים, אבל בחוץ על הארץ הוא לא נוהג, לכן תלמוד לומר, יובל היא, שהיובל נוהג מכל מקום, אפילו בחוץ על הארץ. אבל אם כן, מה תלמוד לומר, וקראתם דרור בארץ? מה המילה בארץ באה למעט? עונה הגמרא, שבזמן שהדרור נוהג בארץ, אז הוא נוהג גם בחוץ על הארץ. אבל אם אין הדרור נוהג בארץ, אז הוא אינו נוהג בחוץ על הארץ. שרק כאשר מתקיים שחרור העבדים בארץ, אז יכול להתקיים שחרור העבדים גם בחוץ על הארץ. ועוד באותו עניין תננתם, שנינו שם משנה במסכת אורלה, החדש אסור מן התורה בכל מקום, מפני שהתנא של המשנה סובר שמשמעות המילה מושב שמופיעה בחדש זה כל מקום שאתם יושבים. ואורלה אסורה גם בחוץ על הארץ משום הלכה, והגמרא עוד רגע תסביר מה הכוונה, והכלאיים אסורים בחוץ על הארץ מדברי סופרים. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שאורלה הלכה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יהודה שאמר שמואל, הלכת המדינה, שזה מנהג שבני חוץ על הארץ הניגו עליהם. תשובה שנייה, אולה אמר בשם רבי יוחנן, שהלכה הכוונה הלכה למשה מסיני. אמר לי, מקשה אולה לרב יהודה, בישלמה לדידי, נוח להבין את שיטתי דאמינה שאני אומר, שאורלה אסורה בחוץ על הארץ משום שזו הלכה למשה מסיני, היינו דשנילן, לכן יש הבדל בדין בין ספק אורלה לספק כלאיים בחוץ על הארץ. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת אורלה, ספק אורלה בארץ אסור, ספק אורלה בסוריה, שהיא ארם צובה שכבש דוד וסינפה עם ארץ ישראל, והתנא סובר שכיבוש יחיד לא נחשב כיבוש, ולכן ספק אורלה שם מותר. ובחוץ על הארץ, שזה ארצות יותר רחוקות, יורד הישראל ולוקח מן העובד כוכבים הלוקט מהפרדס, למרות שבאותו פרדס יש גם נטיעות ילדות, דהיינו בשנות האורלה, וגם נטיעות זקנות. וזה למרות שהישראל יודע שהגוי נכנס שם ולוקט לכתחילה מאותם אילנות אורלה, ובלבד שלא יראינו לוקט מהם. כך שלגביו זה עדיין ספק, וספק אורלה בחוץ על הארץ, דהיינו בארצות מרוחקות, מותרת לכתחילה, מפני שאין חשש שאנשים יחליפו בין דין ספק אורלה באותם מקומות רחוקים לבין דין ספק אורלה בארץ ישראל. לעומת זאת, ואילו גבי כלאיים תנן, שנינו באותה משנה, שכרם הנטוע ירק, וירק נמכר חוץ עלו, דהיינו שיש בסטה של ירקות מחוץ לכרם, ויש לחוש שהם אותם ירקות הם מהירקות שגדלו בכרם. אז אם כך, זה ספק כלאיים, אז בארץ אסור לקנות מאותם ירקות. בסוריה מותר לקנות מירקות כאלה, ובחוץ על הארץ יורד ולוקט הגוי עבור הישראל בציוויו המפורש, ובלבד שלא ילקוט החבר הישראל עצמו ביד. והבחנה בין ספק אורלה לבין ספק אילאים מסתדרת לפי מה שאמר אולה בשם רבי יוחנן, שאיסור אורלה בחוץ על הארץ הוא הלכה למשה מסיני, לעומת כלי הכרם שהם אסורים בחוץ על הארץ מדברי סופרים, ולכן חכמים הקלו בהם יותר. אלא לדידך, לשיטתך רב יהוד, שאמרת שאורלה אסורה משום הלכת המדינה, אז זה באותה מדרגת איסור כמו כלי הכרם בחוץ על הארץ, רק מדברי סופרים. הפכנו דף, ואם כך ניתני, צריך היה לשנות שהדין בשניהם שווה. או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט. עונה הגמרא, האמר לשמואל לרב ענן, שאכן תני צריך לשנות בלשון המשנה, או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט. כהסברו של רב יהודה בשם שמואל, שמדרגת האיסור של אורלה וכלי הכרם בחוץ על הארץ שווה. ומביאה הגמרא את דעתו של מר, ברי בנו דרבנה, שהוא מתנלי, שהוא שנה את הדין של ספק אורלה וספק כלי הכרם בחוץ על הארץ לכולה, שצריך לגרוס שם במשנה, זה וזה יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד. הוא מספר את הגמרא שאמר לי לוי לשמואל וכינה אותו אריוך. הוא מסביר תוספות ריא הזקן שהוא כינה כך את שמואל משום דהילכת הכבתי בדיני, וזה לשון דיינה שדינו דין כמו מלך. ואמר לו לוי, ספק לי, דהיינו, לקוט לי שלא בפניי פירות אורלה, כך שיהיו הפירות הללו ספק אצלי האם הם אורלה או לא, ואנה איכול, ואני אוכל לאכול מהם כדין ספק אורלה בחוץ על הארץ. וכן רב אביה ורבא בר רב חנן מספקו ספוק אלי הדדי, היו מספקים זה לזה פירות בלי לומר אחד לשני האם הם פירות אורלה או לא, כך שמי שקיבל את הפירות יכל לאכול אותם מדין ספק אורלה בחוץ על הארץ. עד לכאן דף למד חט. למעוניינים בהרחבה, דרשה גמרא את הפסוק ויאכלו מעבור הארץ ממחורת הפסח, שאכלו מהתבואה החדשה רק ממחורת הפסח, דהיינו מתזיין בניסן, ועל כך מביא תוספות שיקשה רב אברהם מבן עזרא, איך יצד ייתכן לומר שממחורת הפסח זה תזיין בניסן? ואולי הכוונה ממחורת הפסח זה ממחורת שחיטת קורבן הפסח, שזה בי"ד בניסן, אז אם כך ממחורת הפסח זה תתוו בניסן, שעדיין לא נקרא ועומר. שכך מצאנו את לשון הפסוק בפרשת מסעי, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל, והכוונה שהם יצאו בתתווה בניסן. הוא מביא על כך תוספות שני תירוצים. תירוץ ראשון בשם רבנו תם, שאכן כדברי רבי אברהם מבן עזרא, ממחורת הפסח הכוונה לתתווה בניסן, ומשמעות הפסוק שהם אכלו מעבור הארץ, כלומר מהתבואה הישנה ממחורת הפסח, שהרי הם יוצרכו לאכול מצות בליל הסדר, וקלוי שזה חדש, הם לא אכלו עד עצם היום הזה, דהיינו עד תזיין בניסן, לאחר שקרה ועומר. תירוץ שני, רי מפרש, שאכן הכוונה כאן בפסוק מספר יהושע לתאריך תזיין בניסן. וזה לא סותר את הלשון שנאמרה בפרשת מסעי, שממחורת הפסח יצאו בני ישראל, והכוונה כמובן ליציאה בתתווה בניסן, מפני שלשון תורה לחוד, לשון נביאים לחוד, ולשון חכמים לחוד. ואגב, שהזכיר התוספות את רבי אברהם אבן עזרא, נרחיב עליו קצת. רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא היה משורר, בלשן, פרשן מקרא ופילוסוף בתקופת תור הזהב בספרד. הוא היה הוגה יהודי בולט מאוד בימי הביניים. הוא עשה גם באסטרולוגיה, מתמטיקה ואסטרונומיה, ועל שמו יש מכתש בירח שנקרא אבן עזרא. רבים מספריו נכתבו בעברית. בערך בשנת 1138 למניין הנוצרים, הוא יצא לנדוד במדינות שונות. הוא היה בפרובנס, בנרבונה, ובעיר רדוס, ואחר כך הוא הלך למצרים ולבבל. לפי האגדה הוא היה גם בפרס ובעודו, ויש אומרים שהיה גם בארץ ישראל. כנראה שהוא היה בצפון אפריקה יחד עם רבי יהודה הלוי, וכן משמע מדברי שלמה אבן פרחון בספרו מחברת הארוך. במסעו אסף ידיעות רבות באסטרונומיה ואסטרולוגיה. אחרי שנים אחדות הוא שב לספרד. בעת ההיא התנפלו הערבים על יהודי ספרד, בזזו את רכושם, רצחו אותם, חיללו את קודשי בני ישראל, קראו את התורה לגזרים, החריבו בתי כנסיות ובתי מדרש. פליטי היהודים ברחו על נפשם. רבי אברהם בן עזרא הלך משם לרומא בשנת 1140, ומשנה זו מתחילה תקופת חייו השנייה. בעת ההיא הוא חיבר ספרים הרבה וכתב בהם שירי פתיחה, ובהם התעונן על שהוכרח לעזוב את ארצו אשר אהב, ורק ספריו היו לו לשעשועים בימי גלותו. בשנת 1158 נסע רבנו אברהם מבן עזרא ללונדון, ומצא שם איש חסדו, וחיבר לכבודו את הספר יסוד מורה ואת איגרת השבת. באיגרתו זאת הוא יצא נגד אלה אשר חשבו כי יום השבת מתחיל בבוקר ולא בערב. מלונדון הוא שב לעיר נרבונה בערך בסביבות 1160, ומשם עוד הפעם לעיר דרום, ושם איבד מחדש את פירושו לתורה וקיצר את דבריו הראשונים. הוא הרבה לכתוב שירה, והיה ממשוררים הפורים ביותר בתקופתו. שרדו לנו משיריו למעלה מ-300 שירים, ומשיריו הידועים שרובנו שרים במהלך השבת, אגדלך אלוקי כל נשמה, אש תוקד בקרבי, כי יש מרה שבת, לך אלי תשוקתי, צמא נפשי לאלוקים לאל חי, השורר שיר במלחמה ארוכה.